היי, שלום לכם, רן בן אלי מתחנת ירח. אני מקווה שאתם בטוב, שמחים ומרוצים מהדרך שאתם עושים עם עצמכם, ובעיקר שאתם מביטים על העתיד בתקווה. זהו הפרק ה-84 של הפודקאסט, והפעם נעסוק במושג לרכב על עולם החומר. הקוסמוס שאנחנו חיים בו בנוי על מחזוריות, שינוי ותנועה בלתי פוסקת, ועולם החומר הוא המנהל את התהליכים, בשל הצורך לחוות את רעיון החיים באופן מעשי, פרקטי ורגשי, בו בזמן שכל ההתנהלות בפועל צריכה להיות רוחנית. הנשמה, שהיא החיבור העמוק בין האדם לאלוהות, שכחה מאיזה מקור היא הגיעה, והיא גם מתאהבה בעולם החומר, והזדהתה כמובן עם הנוחות, עם התשוקות והתענוגות שהעולם החומר יכול לספק, ועם הזמן, העיקרון הרוחני הוזנח, בגלל ההתרחקות של האדם מעצמו ומהמקור שלו, ולכן התפיסה החומרית שולטת באדם, גם ברמה של הניהול, וגם ברמה של ההתנהלות שלו. וזה גורם לכך שרק התוצאה קובעת. בעולם שלנו, כדי להשיג תוצאה רצויה, צריך לדחוף ולפעול ולקדם מטרות. כשעולם החומר מבקש מכם להיות ייחודיים ולמצוא את הייחודיות האינדיבידואליסטית שלכם באמצעות העשייה שלכם, בו בזמן שעולם הרוח מבקש ממכם גם להכיר את עצמכם כאיזשהו חלק משייכות ואחדות רוחנית רחבה הרבה יותר, מבלי לדלק כמובן על שלב ההיכרות העצמית שלכם, או על ההתפתחות, או על ההבנה של מבנה האופי, הייעוד והרצון שלכם, כי יש רבים כאלה שמנסים לדלג על השלב הזה, בגלל הרצון לחוות איזושהי הקלה ונוחות, זרימה והנאה בגוף, ולאף אחד אין כוח ולא רוצים להתמודד עם הקושי להכיל נפרדות וחוסר איזון תודעתי בעצמיות, כך שבני אדם לא באמת מקבלים את עצמם, כי הם לא באמת אוהבים את עצמם. בני אדם למדו לכוון את עצמם אל מסע תענוגות בגוף, כזה שמבקש נוחות, כי הם החליטו שזו התוצאה הרצויה, גם אם זה דורש להכחיש את כל מה שלא מסתדר להם עם עצמם. הם מכוונים להרגשת עונג, שהיא תוצר וביטוי של תשוקות רגיעות, ואיזושהי שאיפה לנוחות מקסימלית, וצורת ההתנהלות הזאת מודדת החיים לפי התמורה, לפי הפיצוי שאתה מקבל, וזה בעצם ניסיון אינסופי למלא את הריק ואת החסך הרגשי באיזושהי הרגשת מלאות, גם אם היא רגעית וגם אם היא אשלייתית. אפשר לומר שבעשורים האחרונים ההתנהלות הזאת השתלטה גם על חלק מהעולם הרוחני, שבעצמו הפך להיות אוסף אינסופי של טכניקות ושיטות שהכוונה שלהם להשיג תוצאה, וזה גם אחד הבלופים הכי גדולים של הרוחניות בימינו. איזשהו ניסיון להעצים, להרים, למנף לתוצאה, לעתים מתוך התעלמות מהעובדה שעולם הרוחני עוסק בתהליכים ולא בתוצאות. למי שחושב אחרת, וזו זכותו כמובן, רק אומר שתביטו בחיים שלכם ותבחינו את ההחלטות שקיבלתם לאורך החיים שלכם, ואולי תבחינו בכך שמעת לעת, אולי עברתם משברים וקשיים, שאולי הגדרתם אותם ככישלונות, וקיבלתם החלטות ממקום לא הגיוני בהכרח, אלא מההרגשה שהייתה לכם באותו רגע. בראי הזמן, אולי הבנתם שאתם עוברים תהליך, שגם אם היו בו קשיים, עדיין הוא היה נכון וחשוב להתפתחות שלכם, כי השתניתם והתפתחתם בזכותו. ולכן, אם הייתם בוחנים את התהליך בראשית דרכו רק דרך משקפי התוצאה, אז יש מצב שלא הייתם מוכנים לעשות את התהליכים הללו בכלל. וזה אולי רק מראה ומסביר שהתהליכים הבאמת חשובים בחיים לא מגיבים בהכרח אל תוצאה, אלא מכוונים אתכם להבנת התהליך עצמו. תוצאה מבוקשת היא לכאורה ודאות, כיעד קבוע וברור, למרות שתוצאה שתקבלו בהרבה מקרים, תהיה שונה מאוד ממה שבאמת רציתם. עדיין אפשר לומר שבני אדם מוכנים לגלות איזושהי גמישות לגבי התוצאה, ובלבד שהיא תהיה בקירוב למה שהם רצו. אבל בכל מקרה, היא תימדד תמיד על פי ההרגשה שלהם ביחס לתוצאה הזאת. במילים אחרות, תוצאה טובה מביאה הרגשת הצלחה, התעלות ואושר רגעי. ולכן אומר לעצמו האדם שעל מנת להיות מוצלח ומאושר, עליי להביא תוצאות, וזו הסיבה אולי שאני אמשיך לרדוף אחריהן כל החיים שלי, למרות שאני לא בהכרח משיג את התוצאה שרציתי. ולכן, מה שחשוב להבין, הוא לא את הצורך האוטומטי בתוצאה, אלא את העובדה שאתה משקיע את כל החיים שלך במרדף אחר התוצאה. תהליך מתנהל מתוך מצב לא ידוע, שדורש חיפוש והתנסות. הפרטים שלו מתגלים לאורך הדרך, ומאפשרים לאדם היודע לעקוב אחרי ההרגשה המתחלפת שלו בתוך התהליך, וללמוד לסמוך על מה שהוא מרגיש בתוכה. כי לעתים זה המצפן שיש לו בתוך התהליך, שמתרחש בסביבה של אי-ודאות. ושוב אומר, בהרבה תהליכים התוצאה לא חשובה בכלל. כי גם ככה לא תגיעו בהכרח אל התוצאה המדויקת שביקשתם לעצמכם, וגם אם תגיעו אליה, אז ההרגשה שלכם לא בהכרח תגיב בכל פעם, באותה עוצמה או באותה התלהבות ובאותה התרוממות רוח, אלא לעתים דווקא באדישות. תחשבו על זה. אם אתם מסכימים לזה, אז תשאלו את עצמכם. אם אני מבין שאני חי, פועל ומתקיים בתוך תהליך שמבוסס בעיקר על ההרגשה שלי בתוכו, אז למה אני עדיין בוחן את התהליך דרך עיני התוצאה? והתשובה היא שאתם לא סומכים בהכרח על ההרגשה שלכם, כי חינכו אתכם להסתכל על המציאות רק דרך עיני התוצאה, וכך התרחקתם מעצמכם. כמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן אפשרויות ומחשבות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. בגלל הבלבול הרב שקיים בתודעה של האדם, ובגלל היותו של עולם החומר משתלט וקובע, הוא הפך כמובן עם הזמן למלך יחיד, שקובע תוצאות, למרות שהוא בוגדני, מתקלה, זמני ואשלייתי. ועדיין, ועל מנת לפעול בעולם הזה ולהצליח על פי תנאיו, אז הנרטיב ששולט טוען שעליכם להיות באיזושהי תנועה מתמדת, אל עבר מטרה דמיונית, שכל התכלית שלה היא ליצור אצלכם מצב והוכחה ותוצאה שאתם רוכבים על עולם החומר, כי רק כך אתם יכולים להשיג התעלות חומרית, שהיא המטרה, או התוצאה שעולם החומר מבקש מכם, והיא תוארה בפרק הקודם על הנרקסיזם, ככוח, שליטה, כסף ותחיית רעיון המוות. במקור, ועוד לפני שאדם התאהב בעולם החומר והלך לאיבוד במרחבי האשליה והזמן, המושג לרכב על עולם החומר ביטא יכולות של מודעות עצמית, של עליונות הרוח, של עליונות הנשמה והאלוהות, או במילים פשוטות, ניצחון הרוח על החומר. בגישה הזו אדם נותן כבוד כמובן לעולם החומר ולגוף והוא לא עושה מהם עניין מיוחד, כי החומר אמור להיות כלי מעולף. הוא אמור לשרת, לדעת את מקומו ואת גבולותיו, ולעסוק בתפקיד שלו שהוא לממש עשייה, ולהביא את הפתרונות הפרקטיים לצרכיה ובחירותיה של הנשמה, בגבולות הגוף והחומר. מבחינה רוחנית אפשר לומר, שכוח, שליטה, כסף ותחיית רעיון המוות, הם רעיונות שמבטאים נפרדות עצמית מהבריאה, כי זאת גישה שמתייחסת רק אל הגוף, אל השכל, לאגו ולמיינד, ככלים עיקריים שאמורים לשרת את הנשמה, ולא להפך, וכאשר הנשמה יודעת והרה לעצמה ולדרך שלה, היא בכלל לא עושה עניין מעולם החומר, הוא רק כלי בעיניה, גם לא בהכרח מתייחסת אל מצבי כוח ושליטה, כאיזשהו יעד שיש להשיג אותו, או כאיזושהי נקודת מוצא לחיים, אלא אולי, אם הם נמצאים בתוכנית שלה כאיזשהם ערכים ותכונות שהיא מבקשת ללמוד ולהבין. היא לא מתייחסת לכסף כמהות, כי היא לא מבינה את הערך שלו, כי הוא כלי ואמצעי ולא מטרה בפני עצמה, ובוודאי שהיא לא מנסה לדחות את רעיון המוות, כי היא פשוט חפתה אותו כה רבות. אולי הדבר היחידי שעלול להטריד אותה בעניין המוות, היא שהיא לא תספיק לממשת את חיוביותיה לעצמה, ולבריאה בגוף החומר הנוכחי. אנשים שנותנים קדימות לעולם החומר והגוף, נותנים להתנהל בדחק ומתח ולעיתים בהיסטריה, כלפי כל תנודה בתוכו, כי זו הדרך של המיינד לשלוט באדם, לערער את היציבות הדמיונית שלו. וכך, כל תנודה, כל כאב, כל הפרה, כל בעיה רגשית, כל תחושה גופנית באדם או בעולם הסובב אותו, או בנושאים שסובבים אותו, בין אם הם כלכליים או קשורים לקריירה, לפרנסה, להשכלה, ליחסים, לבריאות, או כל דבר שעלול לאיים על היציבות המדומיינת של האדם בתוך המציאות שלו, שהוא מזהה כסטטית, היא לעתים מעוררת דחק, כי האדם תלוי כל כולו ברצון של עולם החומר לעמוד לצידו, כאשר עולם החומר בעצמו הוא זמני ומתקלה, וכך ועל מנת לשלוט באדם, המיינד מגיב למצבי הדחק תודעתיים, שכל המטרה שלהם היא לשלוט באדם ובתחושותיו, כי עדיף לו שהאדם יחיה ויתקיים בתחושת איום ואולי בחוסר אונים, כי רק ככה הוא יוכל לשלוט בו. שהרי, אם האדם יהיה משוחרר מבחינה רוחנית, הוא יעשה את כל מה שהוא צריך ואת כל מה שהוא יכול, על מנת להכניס את כלי החומר של התודעה למקומם הראוי, והוא גם יתכנת את המיינד שלו לצורת פעולה אחרת. ואם זה לא יקרה, אז או שהאדם יהיה תקוע וכפו מבחינה רגשית, בתוך מערכת שהוא יבנה של סופר שליטה, או אולי שהוא יהיה בהרגשת חוסר שליטה כללית ואולי בחרדה. כמובן שיש עוד מצבים אחרים, אבל אני רק מזכיר לכם כדוגמה, שכל מצבי החרדה שקיימים הם בסופו של דבר רק תעתוע של הגוף, וזה ביטוי של אשליית המיינד. זה מיותר לציין, נראה לי, שבמצב תודעתי כזה, כנראה שלא יהיה לך הרבה סיכוי ליצור מצב שבו אתה רוכב על עולם החומר. להפך, המצב מתאר תמונה שבו עולם החומר רוכב עליך והופך אותך לעבד שלו. אתה יכול למצוא את עצמך משועבד למרדף אחרי כסף, למרדף אחרי תוצאה, למרדף אחרי דרישות החיים הפרקטיות, לחרדת החיים, לדרישות הנוחות של הגוף, לדרישות של התשוקות ושל הפיצוי שאתה מבקש עבור המאמץ שלך, ההתמכרות להנאות, ואתה יכול למצוא את עצמך נע ממטרה אחת למטרה אחרת, כשהרבה פעמים אתה תגלה שהכל ריק וחסר משמעות, כי אתה מותש מהמרדף. הקיום ההרמוני שלנו בעולם כרוך בזיהוי התודעתי של המציאות. כאשר יש דילמה בין גישת החומר לבין גישת הרוח, אז אפשר לפתור אותה כאשר האדם יחליט איך הוא מבקש ורוצה לחיות את החיים שלו ועל פי איזה דרך. תיאורטית, אפשר לחלק את בני אדם לאלה שרוצים ולאלה שיכולים לחיות רק לפי תכתיבי עולם החומר, על פי חמשת החושים ורצונות הגוף, אלה שמקדישים את חייהם לחיפוש אחרי הנוחות, ומאמינים רק לזהוי התודעתי שאומר, רק מה שאני מזהה כאובייקט קיים. ולעומתם, ואני מאמין שיש גם כאלה ביניכם, שכנראה רוצים לחיות בין הממדים ובגשר שבין עולם הרוח לעולם החומר. וכדי לעשות את זה, עליכם לדעת את עצמכם, לקבל את האי-וודאות, לקבל את השינוי ואת ההבנה שהכל זמני וחולף, שהרי בהתמזגות שלכם הקוסמוס, אתם תאלצו להתמזג עם חזון הרבה יותר רחב, גדול ומשמעותי בהרבה, ממה שנדמה לכם, ואת כל זאת יש לעשות מבלי לאבד את עצמכם, כי אתם אמורים להכיר את עצמכם קודם. לכל מי שזה נשמע מוזר או מסתורי, ולא ברור לו איך לאמץ תפיסה כזאת, אני אוכל לומר לו כך. את עולם החומר מניעות תשוקות, כוח, שליטה וצורך בנוחות גופנית. את עולם הרוח מניעות אפשרויות, אי ודאות, הרגשה והבנה של תהליכים. מי שרוצה רק ודאות ורק ביטחון, ירצה אולי ללכת באותו שביל ועל אותה מדרכה. הוא יצעד באותה דרך שהוא מכיר, ויזהה שוב ושוב כל עמוד חשמל וכל בלטה בדרך הזאת. מתי שהוא יבין שאולי הוא קיבל את הוודאות שהוא רוצה, אבל הוא משועמם ולא מתפתח, כי הדברים חוזרים על עצמם באופן קבוע. הסכמה לאי ודאות פותחת בפניכם אפשרויות שלא נלקחו בחשבון קודם. ולכן, הסכמה לאי ודאות מאפשרת חוסר הצמדות, וזה כבר הישג של האדם, כי הוא לומד דרך חוסר ההצמדות להביט על המציאות מפרספקטיבה אחרת. ולכן, חוסר הצמדות מאפשר הרחקה של שיפוט שכלי ממה שנכון או לא נכון. וזו גישה שקובלת אותך לתפיסת שחור ולבן, והיא מבטלת את מה שאתה מרגיש כלפי הנושא. וזו הסיבה שהתרחקות משיפוט שכלי יכולה לאפשר התבוננות בתהליכים, וגם חיבור להרגשה ואינטואיציה, וזו יכולה להיות אפשרות נהדרת להפוך את היוצרות, וגם לתקן את העיוות שקיים, שנותן את כל המשקל לשיפוט השכלי, וכך אפשר על פי ההרגשה להתחיל ולהתנהל באופן רוחני. Thank you. הדרך הרוחנית לא פועלת על פי תכתיבי שכל והיגיון ארצי, כי הם לא מבינים את השפה הזאת בכלל, גם לא את המניעים שלה, והם גם יכולים להכחיש אותה, כמובן כי הם לא יכולים לשלוט עליה. אם ועדיין יש לכם ספק בזה, אז זה כמובן בסדר גמור וזו זכותכם, כי גם הספק חייב להתקיים מבחינה רוחנית, כי גם הוא תוצר של חוסר ודאות. כאן אשאל אתכם שאלה ותהיו כנים כלפי עצמכם בתשובה. כמה זמן, ימים, שעות, חודשים ושנים אתם משקיעים מחשבה על הנושאים הבאים? תוצאה, כוח, שליטה, כסף ותחיית רעיון המוות. כשתחיית רעיון המוות, למי שלא הבין, הוא הפתרון הנדרש לכל החולאים, הכאבים, הסבל, הסכנות ומה שעלול לאיים על קיומכם הנוכחי. והתשובה, את רוב החיים שלכם. רוב המחשבות שלכם והעשייה שלכם מופנית אל הצורך להשיג או להגיב לכוח, כשחלק ניכר מהפעולות שלכם מונעות ומתופעלות ביחס אל הפחד שלכם מלאבד שליטה או להיות תחתיה, וחלקכם מביאים את הקונפליקטים הללו גם למערכות היחסים שלכם. כסף? אין מה לדבר בכלל. זה מושג שגדל למעמד אלוהי, והוא האלוהים האמיתי. משתחווים אליו, מעריצים, רוטפים והיסטרים כלפיו, ורק מי ששם עליו פס, יכול באמת להתנהל נכון או בפרופורציה מול המושג הזה, וגם לנהל אותו נכון, כי זה מה שעושה מי שרוכב על עולם החומר. יודע איך לנהל אותו. ותחיית רעיון המוות הוא העיסוק המרכזי מבחינה רגשית מול כל מה שמאיים או עלול לאיים על קיומך. בגישה הזאת, הקיום של האדם הופך להיות מאבק הישרדות או התמודדות חסרת סיכוי מול כוחות ומחשבות פנימיים וחיצוניים שמטמטמים את האדם, שאין לו שום אפשרות או יכולת לנצח או לכבוש את זה. כי הניסיון להשיג כוח, שליטה, כסף ותחיית רעיון המוות הוא ניסיון ריק בגלל הזמניות של הגוף, בגלל ההתפוררות שלו ובגלל עצם היותו של החומר בוגדני. או במילים אחרות, למה לכם להשקיע במשהו שהוא מתקלה? והתשובה היא שלמרות האשליה שקיימת בחומר ובגוף, עולם החומר עצמו דוחף לעשייה ומימוש, והוא גם מתעקש עליה, כי הרעיונות הרוחניים חייבים להיות נחווים מבחינה פרקטית ורגשית. ועדיין, ההתנהלות יכולה להיות שונה, אם תבינו שנמצאים בכם הכוחות, שאם תפנו אליהם, או אם תפנו אליהם את תשומת הלב שלכם, ותשתבשו בהם יותר, תוכלו עם הזמן למצוא בעצמכם מקום יותר נוח, יותר נעים, ויותר טוב לשהות בו. מקום ליצור, להרגיש, להיות בטוחים, להרגיש שייכים, ואולי הוא יענה על הצורך היחידי שלכם כבני אדם, הרצון להיות מאושרים. לרכב על עולם החומר הוא כבר מזמן לא איזשהו רצון אמיתי שמבטא את ניצחון הרוח על החומר, אלו הפך יותר כמו מרדף אחרי כוח, שליטה, כסף ותחיית רעיון המוות. והגישה הזאת היא גוזלת משאבים יקרים ומציבה בני אדם בעמדת התגוננות שנובעת מחוויית חוסר בסיסית, כי האדם נולד לתוך חוסר ולכן השפיעו עליו בחינוכו וקבעו עליו וקבעו עבורו שעד שהוא לא ישיג את הפרמטרים הללו הוא לא יוכל לנצח את החומר. ולכן החיים של רבים מוקדשים קודם אל המטרה להשיג ביטחון חומרי וכלכלי, כדי שבשלב מאוחר יותר בחיים ניתן יהיה להתפנות לכל מה שרוחני נכון ונדרש. זה לא רע, אבל אנשים שוכחים שלתהליכים יש מקום וזמן. לכל תהליך יש התחלה וסוף, ויש לו גם תזמון, ולכן כאשר אתה מתחיק ומתעלם מצרכים ורצונות רוחניים נוכחיים שלך, עבור תהליכי מציאות פרקטיים חשובים אמנם, אבל שחוזרים על עצמם והם מתקלים, וכל המטרה שלהם היא לבסס כוח שליטה כסף ותחיית רעיון המוות, אתה לעתים תבין רק אשר תתבגר, שלא עסקת באמת במה שהיה חשוב לך באמת, ועולה החשש שבעקבות התהליכים הללו, בעקבות ההתנהלות הזאת, יש רבים שחיים אולי בחוויית החמצה. ולכן, כוח שליטה הכסף ותחיית רעון המוות יושב הרבה פעמים על פחד מפני איבוד שליטה, ועל ההבנה שהחומר הוא באמת זמני, והוא באמת מתקלה. וזה רק מעצים את הפחד של בני אדם, כי האדם נולד אל מצב של חוסר מולד, שהוא כל כולו בור של חסר, שאי אפשר למלא אותו בלי משמעות רוחנית. עיני הנשמה נשואות אל אפשרות המימוש שלה, שנשענות כמובן על התוכנית שלה, שפתוחה לשינויים על פי היכולת ועל פי המסוגלות הנוכחית שלה בגוף. אפשר לומר שהנשמה מביאה כמה אפשרויות של מימוש ברמות מודעות שונות, כדי ליישם אותה בגלגול אחד, כשהמימוש בפועל כאיזושהי חוויה עומד ותלוי בעיקר במצב התודעתי הנוכחי, ותלוי ביכולת לממש מבחינה פרקטית בגוף, כי הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. והצפוי הוא מגוון האפשרויות הקיימות שניתן לבחור מתוכם, כי תמיד תביא יותר אפשרויות מכפי שאפשר לממש. ולכן, הרשות הנתונה נקבעת על פי היכולת הפרקטית של האדם, על פי יכולת ההכלה והרצון והמימוש, ולכן, ומבחינה רוחנית, האדם צריך להיות משוחרר ולא לחיות בהצמדות לדברים, אלא להסכים לפעול מתוך שינוי, מתוך השתנות, ומתוך זרימה בתוך תהליך טבעי, מבלי לקבע את עצמו, רק על פי המגבלה הרגשית או התבנית השכלית שלו. יכולת ההכלה והמסוגלות קובעת המון, בלי שום ספק. כי בסוף הכל נמדד על פי מסוגלות ויכולת הכלה שמתקיימים בין מצבים שמבקשים פשוט להכיל את מה שמתרחש, או מצבים שמבקשים לנוע לקצוות על מנת לבדוק את יכולת ההכלה באותם קצוות, או כמו שנהוג לומר, לבדוק את הגבולות של עצמך, כשאפשר גם לחוות את הקוטב השני של חוסר מסוגלות, שהוא הימנעות. ההימנעות נתפסת בעיני רבים כאיזשהו מצב סטטי של חוסר תנועה, שבמקרים רבים נובע מחוסר החלטה, מהרגשה של תקיעות, או ממצב של חוסר זרימה. ולכן ביסודה ובאופן תיאורטי, ההימנעות מנוגדת לחוקי ההתנהלות והזרימה של הקוסמוס. במקרה כזה, ההימנעות תהפוך אולי לגורם שמשפיע על אפשרויות החיים וההתפתחות של האדם, והיא עלולה לעמוד בסתירה לכאורה לתפיסה החומרית והרוחנית שלו. האדם נדרש לתוצאה, כי הוא נמדד על פיה בעולם החומר, והוא לא נמדד על פי מה שהוא חושב, מרגיש ורוצה, כי גם עתידו של תלמיד מוכשר יקבע על פי תוצאת המבחן, כי היא עקובת. בדיוק כמו שאתה יכול למצוא את עצמך ממש רוצה ומעוניין להתקבל איזושהי עבודה מסוימת, ואתה הולך לרעיון עבודה, אבל אתה כנראה תשמיע את הרצוי, ולא בהכרח את האמת שלך, ברעיון העבודה שלך, כי האדם מבין בתוך תוכו שאלה התנאים בעולם החומר, ולכן הוא אולי ייאלץ לחפש את הדרך, להשיג את התוצאה הרצויה בכל דבר, גם אם זה כרוך אולי בדריסת הערכים שלו, או בפעולה מנוגדת למערכת האמונות שלו, כי בהסבר הפשוט של הסיטואציה, בני אדם פשוט יסבירו שיש רצוי ויש מצוי, ולכן ועל מנת לחיות בביטחה שזו המטרה הרצויה, או כדי להשיג את המטרות החומריות שלך, יש לתת קדימות לרצוי, כי ברומא תהיה רומאי. המצוי מכיל הרבה פעמים מגבלות חומריות. מגבלות שמופיעות בצורת המחשבה, ברגשות, או ביכולת ההכלה וההתנהלות של האדם. שכדאי אולי להסתיר אותם, במיוחד אם הם לא נפגשים עם המטרה המבוקשת, וכך החיים הופכים לפעמים להיות מרדף אחרי תנאים חומריים מעולים ומטרות דמיוניות, כי רק עם ההישג הזה ניתן לכאורה להגיע אל המנוחה והנחלה. אלו שלא מוכנים לשתף פעולה עם עולם הבלוף והשקר הזה, או רוצים להיות אולי יותר נאמנים לעצמם באמת, ולהתנהל ככה בכל מצב בחיים שלהם, בבחירה המקצועית, במבחן, בבחירת בן או בת זוג, או בעסק כזה או אחר, שהם מבקשים לעצמם, עלולים אולי למצוא את עצמם בעמדת הימנעות, כי הם עלולים לתפוס את הסיטואציה שנמצאים בה, כאיזשהו מקום שהם לא רוצים להתערבב איתו, ולכן מוטב להימנע ממנו. אפשר לומר שמי שמוכן לעשות כל דבר על מנת להשיג את המטרות שלו, ירוויח לכאורה, כי הוא לא יתעכב על ערכים, תהיות ומערכות אמונה שמחפשות צדק או אמת, ומי שלא יתנהג ככה, יאלץ לברור, לנפות, לקיים תהליכים של סלקציה, ולהעביר כמעט כל דבר תחת בקרה ובדיקת הערך והצדק של הדברים, שהוא שוקל את ההתאמה והמידה הנכונה של המעורבות שלו בתוך הסיטואציה, וזה רק דוגמה למשפט, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אפשר לומר שרבים מאלו שמוצאים את עצמם נוקטים בעמדת הימנעות קבועה, הם לא רק חסרי הביטחון שפוחדים לפעול וליזום בחיים או למען עצמם, אלא זה גם אלה שבתפיסה שלהם הם מתנגדים לעצם רעיון של השייכות שלהם לאיזשהו מרחב שהוא לא מוסרי בהכרח, שהוא לא צודק ולא שוויוני, או שהוא לא תואם את מערכת האמונות שלהם על פי הפרשנות השכלית שלהם. ולכן אפשר לומר שההימנעות היא יכולה להיות רגשית ולבוא לידי ביטוי בחוויית דחייה או בחוויית חוסר שייכות שמשתרשרת דרך חוויית חוסר ביטחון בסיסית כלפי עצמך ובעיקר כלפי היכולת שלך לפעול בעולם הזה. או הימנעות שנובעת מתוך תפיסת עולם שכלית שמתבצרת מאחורי ערכים ומאחורי צורת מחשבה שיפוטית של צדק, שוויון, ערכיות ותפיסת עולם שבגללה האדם מוציא את עצמו מהכלל כי הוא לא רוצה להשתייך לדרך התנהלות שלא תואמת את מערכת האמונות שלו או את העקרונות שלו. ואפשר לומר שבשתי המקרים האדם יחווה הימנעות ודילמה שמבטאים את הקונפליקט בין עולם הרוח לעולם החומר. וזה קונפליקט שלא יאפשר את האפשרות לרכב על עולם החומר עד אשר המשוואות האלה לא יבואו על פתרונם. הנשמה התאהבה בעולם החומר והתמכרה על התוצאה, וככה אדם התרחק מהמקור. שכחת המקור גרמה לו להתרחקות מעצמו. ההתרחקות מעצמו גרמה לעיוות בתפיסת התודעה ופעולת המיינד שלו, כמו שהיא פגעה ביכולת שלו לרכוש ידע אמיתי ורחב אודות המציאות. זיהוי המציאות רק בעיני התוצאה והחומר גרמה לאובדן הייחודיות, להתנהלות של עדר, לחד צדדיות ולחוסר איזון תודעתי בין גורמי התודעה. ומצד שני, היא גרמה למרדף אובססיבי אחרי תענוגות רגעיים שאמורים להוביל לכאורה להרגשת עושר קבוע. חוסר האיזון הזה בין גורמי התודעה וההתרחקות של האדם מעצמו לימד וחינך אותו שהוא לעולם לא אחראי למה שמתרחש, ותמיד יש אשם אחר בסביבתו, שהוא רק צריך למצוא אותו ולהאשים אותו בכל הבעיות והצרות שלו. וכך, חוסר האיזון התודעתי מושלח בקלות על אחרים, על העולם ועל החברה, וזה כאילו שהאדם שופך את כל הזבל שלו אל מכל העצום, שהוא התודעה הקולקטיבית, כי האחדות הפכה כבר מזמן להיות פרסה. מחשבה יוצרת מציאות, ולכן ניתנת לאדם האפשרות להטיב או לדרדר את המצב, על פי רצון הרוב, כי הקוסמוס הוא השתקפות של תודעת האדם. בני אדם לא אוהבים את עצמם, ולכן הם גם לא באמת אוהבים אחרים. היחסים ביניהם הופכים להיות רעילים עם הזמן, וכך כדור הארץ והאדמה, שהיא אורגניזם חי, חווה ונושם, משתנה לנגד עינינו, על פי התנהגותם של בני האדם לעצמם ולאחרים. כשיחסי בני אדם הם רעילים, אז המים הופכים להיות רעילים, והאוויר והאוקיינוסים והאדמה. האדם מוצא את עצמו סובל והחיות סובלות, ואפשר לומר שהאיכות הסביבתית מדרדרת בהתמדה, והרוחניות דועכת, כי בני אדם כבר עייפים מההתמודדות ורוצים רק נוחות. ככל שבני אדם חווים את ההתפוררות של הכדור שהם חיים עליו, הם מבינים יותר ויותר את האיום על קיומם שלהם, ולכן יש כאלה שמפתחים אדישות כלפי הנושא, ונוקטים בגישה של לפחות נהנה כל עוד ניתן. יש כאלה שמחפשים דרכים להציל את המצב של הכדור ואת האקלים, אבל הם עדיין לא מבינים שזה המצב שלהם עצמם. ויש כאלה שמחפשים את הדרך על מנת למנוע את ההידרדרות, על ידי הימנעות כמעט מכל דבר. הם שותים רק מגשם, נמנעים ממאכלים מסוימים, מתארים את האוויר, נושמים, מתרגלים, מתאמצים להימנע מכל מה שעשוי להיות מזיק בכל הרמות. ברמה הרוחנית, התזונתית, הרגשית והמנטלית, כי לטעמם צריך להימנע מכל מה שרעיל, והם לא תמיד מבינים, שההימנעות רק מעלה את הרגשות שלהם אליה, וגם היא מבקשת תוצאה. הרבה פעמים השינוי שהאדם עושה הוא רק שינוי חיצוני, כי הוא נמנע כמעט מכל מה שעלול להזיק לו, אבל התוצאה המבוקשת שהוא מבקש לעצמו היא דווקא ההרגשה שהוא מבקש להרגיש, כי הוא מצפה שבשל כל ההימנעויות שלו הוא יחוש שינוי אמיתי. אבל האמת אומרת, שמשהו יחווה הרבה פעמים, זה רק עלייה של הרגישות שלו. ואז הוא יידרש כנראה לעוד ועוד הוראות של הימנעות, כי בכל פעם הוא מצביע על גורם אחר, שהוא הבעיה, וזה גם תוצר של תבניות שכליות, שמבקשות שליטה, על ידי קביעת האסור והמותר, נכון ולא נכון, והאדם לא תמיד מבין שמוטב לעצור, ולשאול ולהבין שהתהליך לא בהכרח מבקש הימנעות, אלא הסתגלות. כאשר אדם נמנע באופן שכלי, הוא הופך להיות עבד של הסיטואציה, הוא רק כל היום ממפה את האסור והמותר על פי שיטה ולא על פי מה שמתקיים באמת. וכאשר הוא נמנע מבחינה רגשית, אז הוא גם יכול למצוא את עצמו כעבד של הסיטואציה, כי החירות האמיתית היא תנועה וזרימה מסתגלת ללא מטרה מוגדרת, אלא רק עם תזכורות בנוגע למה שנכון בכל רגע, וזה מתנהל כמו איזושהי תוכנית שמתגלה, שככל שעובר הזמן, היא מתבססת בעיקר על ההרגשה שיש לו, כי זו מהות האמירה לרכב על עולם החומר. האדם שרוכב על עולם החומר מנהל את גופו, את רגשותיו, את זמנו, את מצבו התודעתי, כמו שהוא מביט על החיים. הוא מזרים את עצמו בתוכם, והוא לא מתעכב על כל הפרה כזו או אחרת, אלא מסתכל על הדברים מתוך נקודת מבט רחבה של התהליך הכללי. זה כולל איזושהי התייחסות אל תזונה, אל כסף, אל לימוד, אל מיקוד, אל זמן ולהתנהלות הכללית, ואדם כזה ימצא את עצמו בשימת לב מלאה, עם מתן תשומת לב לכל הפרטים, כי במצב האידיאלי, האדם אמור לנהל את עצמיותו ואת עולם החומר כמו משק אחד גדול שיש בו המון מחלקות שכולם פועלות ופועלות בהרמוניה. יש צורך לדעת את כל הפרטים, לא להזניח את קוצו של יוד, מה שנקרא, אבל מרגע שאתה יודע את זה או מבין את הפרטים, אין שום צורך לעקוב אחריהם בדקדקנות, אלא להסתמך על ההרגשה שלך ולאלץ את החומר, את הגוף, את התזונה, את הכסף ואת המשימות, לפעול, לנוע ולזרום על פי מה שאתה רוצה ומרגיש, כי רק ככה אתה רוכב על עולם החומר ומתנהל בתוכו. יש כאלה שטוענים שהגיעה שעתו של האדם להתעורר, שהגיעה שעתו להתחבר חזרה אל הרוח שלו ולחלום בגדול. הגיעה שעתו של האדם ליצור פרויקטים רוחניים משמעותיים, שהם ביטוי להזדהות רוחנית עמוקה ולרצון לחיות באחדות מלאה. כשאדם מכיר בקיומו הרוחני, הוא מחובר אל המקור שלו, ולכן הוא מבין שהוא חי בתוך תהליך. מי שחי בתוך תהליך מתחשבן פחות עם ירידות ועליות, הוא מבין שהדברים בנויים על מגמות שעובדות לפרקים, ולא על מהלכים שכל המטרה שלהם זה לחוות רק את הפסגות. ועדיין יכולות להיות דילמות, יכולה להופיע אי ודאות, וגם שאלות מורכבות שאולי שואלות על מה האדם אמור להישען בזמנים הללו. יש כאלה שטוענים שיש כעת הרגשה ששום דבר לא ברור, ואפשר להטיל ספק בכל דבר, כי כל אחד מזהה את המציאות באופן שונה. אפשר לומר גם שכל אחד חי כאילו בתקופת חיים אחרת. כי אתה יכול לדמיין את עצמך בסיטואציית חיים אחרת, שלכאורה מעולם לא חווית במציאות, אבל היא מתאימה להרגשה שלך כמו כפפה ליד, ורק דרך ההסתכלות הסובייקטיבית הזאתי, אתה יכול להבין מה חסר לך באופן אובייקטיבי, כעת ובמקום הנוכחי שבו אתה נמצא. במציאות הסובייקטיבית, אתה רואה את עצמך חי ומתמודד, שואל שאלות ומתמודד עם ספק, אבל לא תמיד ברור איזה יום היום, מתי האביב מסתיים ומתי הקיץ יתחיל, לא תמיד ברור מי אויב ומי ידיד, על מה לסמוך, למי להאמין. מתקיימת תחושה שהדברים עצמם מאבדים את הגבולות שלהם, וכך גם מה שנמצא בתווך ומעבר לגבולות, והוא לכאורה היה רחוק ממך, פתאום נראה כאילו זה גולש לחיים שלך כאפשרויות שבכלל לא היית רוצה לחפות. האדם חש ההיבט הסובייקטיבי שלו סובל, כי הוא מתבונן בעצמו סובל, גם אם הוא לא בהכרח מרגיש ככה בכל רגע. תודעת המצוקה הזאת מתרחשת כאשר האדם מאמין שכל מה שהוא רואה כאפשרות גם מחוץ לגבולות שלו, הלא ברורים, אמור או יכול להתממש. ואז הוא סובל שהרי האנשים ערים לרגישות שלהם, לנושאים מאיימים כמו ביטחון וצבא וחינוך, כלכלה או בריאות או דיור. אין סוף תהליכים שהאדם מושפע מהם, וגם אין לו לכאורה יכולת אמיתית להתקיים בלעדיהם, והתלות הזאת היא מובילה לסבל, כי אתה כבר לא סומך על מי שמוביל אותך, ויש הרגשה של התפוררות המערכות. ולכן, גם אפשרות שנמצאת מעבר לגבולות שהכרת, הופכת להיות אפשרית, והיא מתחילה לאיים. כל התהליך הזה משתרחש בתוך התודעה של האדם, וזה מייצר תחושה של תלישות וחוסר שייכות. רבים מרגישים שהם לא באמת נוכחים, שהם לא באמת קיימים כמו שהם הכירו את עצמם, כי מתרחשים מתחת לרגליים שלהם שינויים טקטונים ותזוזות אדירות, ועדיין השמש זורחת, השמיים כחולים, והאדמה נראית יציבה בדיוק כמו אתמול. כאשר אתם מרגישים תלישות, יש לה קשר לתפיסה השכלית שלכם, אבל יש לה קשר גם לתפיסה הרגשית שלכם. מתוך התחושה הזאת של התלישות, נולדו החסך, חוסר השייכות ותחושת הניכור. ורק תסתכלו סביבכם ותראו כמה אנשים הפכו להיות נרגנים, מררים ומתוסכלים, מאותה מציאות שהם דמיינו לעצמם והיא לא מתקיימת יותר. ואם בתוך כל הכאוס הזה, האדם מצליח גם לרכב על עולם החומר, או אפילו להבין אותו, אז אין שום ספק שהוא הבין משהו בחייו. המציאות היא מרווח, היא רגע אחד בתוך תהליך שלם ונצחי. אדם רוחני לא שוכח את המקור שלו, אבל הוא נותן כבוד לקיום, נותן כבוד לגוף ולאפשרות המימוש שלו. ולכן, גם המרווח הלא בטוח הזה שנקרא מציאות, עדיין מספק את התנאים להתקיים, להתקייל, לממש ולהבריג את עצמכם אל המושג שנקרא מציאות. שיש לכם את החופש לזהות אותו כרצונכם. המציאות היא מרווח שמתקיים בתודעה שלכם. המושג הזה שנקרא החיים שלי הם אותם ניסיונות והתנסויות שאתם מקיימים בתוך המציאות הזאת, כי אנשים לא באמת מבינים למה הם חיים, הם רק יודעים שהם לא רוצים למות. אנשים לא באמת מאמינים בתוצאה. הם יודעים שמחר יבקשו מהם תוצאה אחרת. אנשים לא יודעים באמת למה הם חיים בזוגיות. אנשים לא יודעים באמת למה הם הולכים לעבודה. אנשים לא יודעים באמת למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים. אנשים לא יודעים באמת למה הם חיים, כי הם לא מבינים את מהות החיים. מהות החיים היא האפשרות הקיימת והרצון להפסיק לחיות בתלישות ולהתחבר מחדש ואף לרכב על עולם החומר. כאן אפשר לשאול, למה לי להתחבר למשהו שהוא רגעי, זמני, אשלייתי ולא מספק? והתשובה היא, כי כשאדם מרגיש שהוא מחובר אל היקום, לא מעניין אותו לכאורה חיבור אל מציאות שהיא שקרית ואשלייתית. ועדיין ולמרות זאת, כאשר הוא מבין שזו רק חוויה, הוא מרגיש רצון מתגבר והסכמה לחוות, להרגיש ולממש בעבור אותו יקום שהוא חלק ממנו. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני מאוד אשמח אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. זה עוזר מאוד לתחנת ירח לצמוח. ורק מי שמאזין בספוטיפיי, יש לכם גם אפשרות להוסיף פידבק בשאלה מה חשבתם על הפרק ומה הייתם רוצים לשמוע. זה נחמד לי מאוד לקרוא את מילותיכם, ותודה לכם על זה. ואם תעלו שאלות או בקשות, זה יעזור לי מאוד לרענות לפרקים חדשים ונוספים. וכמובן אפשר לשלוח לי שאלות בכל נושא אחר, גם במייל או דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ או בפייסבוק. תודה גדולה ואוהבת לבן שלי איתו על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.